שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק א' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום 11 שורות לפני סוף העמוד הקודם. כרגע השיעור הוא רק על עמוד 1 עד 9 שורות לפני סוף עמוד א', בעזרת השם בעתיד נשלים. בינתיים השיעור הוא 11 דקות, עמוד ב' זה אגדת, אז אם נשלים זה יהיה מאוד מהר. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון נדבר על שיטת רב יהודה לגבי איזה גיד אסור. בחלק השני, שאותו כאמור נשלים בעתיד, ניכנס לסוגיית אגדת סביב יעקב אבינו. אז הנושא הראשון זה באיזה גיד נוהג האיסור. עכשיו נזכיר שבמשנה ראינו שלפי רבנן זה נוהג בין בימין ובין בשמאל. עכשיו אומרת הגמרא שזה באמת מחלוקת, כלומר באמת לפי רבנן זה בין בימין בין בשמאל, אבל לפי רב יהודה זה רק באחד מהגידים. באיזה גיד? אז אומר רב יהודה, הדעת מכרעת את של ימין. אז עוד פעם, לפי רב יהודה זה רק באחד מהגידים, והדעת מכרעת שזה בשל ימין, וזה הנושא שלנו לחלק הראשון של השיעור. עכשיו את הדיון על רב יהודה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נבין מה הוא אמר, בשלב השני נבין למה. אז לגבי מה הוא אמר, שואלת הגמרא איבאי אלו, האם כשהוא אמר שהדעת מכרעת שזה של ימין, האם הוא התכוון להכריע בתורת ודאי שזה בשל ימין? כלומר, כשהוא אמר הדעת מכרעת, הוא התכוון לדעת תורה, כלומר הוכחות מהפסוקים, או שהוא התכוון שזה הדעת שלנו, כלומר יותר סביר שזה של ימין, אבל זה לא מוכרע. אז עוד פעם, האם לפי רב יהודה זה ודאי ימין, או שזה בעצם עדיין נשאר ספק? זאת השאלה של השלב הראשון, ועל זה עכשיו נביא שלוש ראיות. ראיה ראשונה ננסה להוכיח שזה ספק, אבל נדחה. אחר כך נביא עוד שתי ראיות שזה ודאי, את השנייה נדחה, אבל את השלישית נקבל. אז הראיה הראשונה שזה ספק, זה ממשנה בפסחים שאומרת שאת השאריות של קורבן פסח לא היו שורפים ביום טוב, לכן היו שורפים בתזי ניסן. עכשיו, מה הם אותם שאריות? אומרת המשנה, עצמות, גידים ונותר. עכשיו, צריך להבהיר שרק דבר שראוי לאכילה, אם לא אכלו אותו, הוא נהיה נותר, ואז צריך לשרוף אותו. אבל דבר שלא ראוי לאכילה, בין אם זה מבחינה פיזית, בין אם זה בגלל סיבה הלכתית, אז הוא לא נהיה נותר ולא צריך לשרוף. ממילא לפי זה צריך להבין למה המשנה התכוונה כשאמרה שאת הגידים צריך לשרוף. הרי אם מדובר בגידים אכילים, אז למה צריך לומר את זה? ברור שזה נהיה נותר, והמשנה כבר אמרה ששורפים, ומצד שני אם זה גידים לא אכילים, אז לא צריך לשרוף בכלל, זורקים את זה, הרי זה לא אכיל. אלא מה נאמר? שמדובר פה בגידים שמבחינה פיזית הם באמת ראויים לאכילה, אלא שיש להם איזושהי מניעה הלכתית מלאכול אותם, אבל אותה מניעה היא לא מדאורייתא, כי אם היא הייתה מדאורייתא, אז כאמור לא היה צריך לשרוף בכלל. אז במה מדובר? מסביר רב חיסטה שמדובר פה לפי רב יהודה ולפי ההבנה שרב יהודה עדיין בספק האם זה גיד שמאל או ימין. ממילא, כיוון שיש ספק על כל אחד מהגידים, הוא לא יכול לאכול אותם עם הפסח כי שניהם אסורים באכילה מספק. מצד שני, גם אי אפשר לומר ששניהם לא ראויים לאכילה, כי הרי מצד האמת, באמת אחד מהם כן ראוי, רק שאנחנו לא יודעים איזה. לכן המשנה שם צריכה להשמיע לנו שלמרות שבאמת אסור לנו לאכול את אותם גידים, כיוון שזה רק מספק, אז זה נחשב נותר וצריך לשרוף. זה ההסבר של הרב חיסטה למשנה בפסחים, ולמה הזכיר את גידים בפני עצמם, וכאמור ההסבר הזה מתאים לרב יהודה אם נבין שהוא עדיין מסופק. עד כאן הראיה הראשונה של רב יהודה זה ספק, אבל הגמרא דוחה את זה ומביאה שלוש דחיות. עכשיו, כל שלוש הדחיות צריכות למצוא לנו את אותו מצב שבו מצד אחד אין איסור ממש מהתורה, כי אחרת אין סיבה לזרוק, שמצד אחד אין איסור אכילה לגיד מהתורה, כי אז לא צריך לשרוף, אפשר לזרוק, מצד שני יש פה איזשהו איסור בדרגה נמוכה יותר, לכן הוא לא אכל את זה בפסח, והוא נאלץ להותיר את זה ולשרוף. אז מה הדחיות אומרות? אז דחייה הראשונה זה של רב איקה בר חנינה, שהוא אומר שבאמת מדובר פה בספק, כמו שרב חיסטה אמר, אבל לא בגלל שיש ספק לרב יהודה אם זה ימין או שמאל, אלא נאמר שזה ודאי ימין, אלא ששני הגידים התערבבו לו, וממילא, כיוון שהם התערבבו, הוא לא יכל לאכול אותם, והוא נאלץ להותיר אותם, ולכן הוא צריך לשרוף. זאת הדחייה הראשונה. שתי הדחיות הבאות לא אומרות שהבעיה הייתה שהיה ספק, אלא פשוט שמדובר פה בדבר שהוא רק איסור דרבנן. במה מדובר? אז רבשי אומר שמדובר בשומן של הגיד, שזה רק איסור דרבנן, ורבינה אומר שמדובר בגיד החיצוני, שבניגוד לפנימי הוא רק אסור מדרבנן. אלה שלוש הדחיות, ולסיכום הצלחנו להסביר את אותה משנה בלי להיאלץ לומר שלפי רב יהודה יש ספק האם זה ימין או שמאל. עד כאן הטיפול בראיה הראשונה שזה ספק. עכשיו נראה עוד שתי ראיות שזה ודאי, את הראשונה נדחה, את השנייה לא. אז הראיה הראשונה שזה ודאי, זה ממשנה בהמשך בצדיק וב, שאומרת שאם אדם אכל לגמרי את שני הגידים, כלומר ימין ושמאל, אז לפי רבנן על כל אחד הוא מקבל מלכות, כלומר סך הכל 80, לפי רב יהודה הוא גם כן מקבל, אבל רק 40, כי הרי לדעתו רק אחד מהגידים אסור. עכשיו כרגע נתעלם מכמה הוא מקבל ונתייחס לעצם זה שהוא בכלל מקבל לפי רב יהודה. למה זה מחודש? כי הרי יש כלל שלפי רב יהודה בשביל ללקוט צריך התראת ודאי, כלומר שהעדים שיתרו על זה שהולך לחטוא הם ידעו בדיוק על מה הם הולכים להתרות. ממילא מזה שרב יהודה אומר שבכלל יש כאן מלכות בגיד הנשה, זה מוכיח שזה לא ספק אלא ודאי, כי הרי אם זה היה ספק אז אמנם הוא הולך לכל את שני הגידים, אבל סוף סוף כשהעדים מטרים בפניו אז הם לא יכולים להגיד אתה הולך עכשיו לחטוא, כי הרי הם לא יודעים, כי הרי אולי האיסור הוא בגיד השני, אלא מכאן ראיה שבאמת זה לא ספק אלא לרב יהודה זה ודאי בצד ימין. עד כאן הראיה הראשונה שזה ודאי, כאמור הראיה הזאת בנויה להנחה שלפי רב יהודה צריך התראת ודאי. איפה רואים שהוא אומר את זה? הוא אומר את זה על אדם שעיקה שני אנשים שיש ספק איזה מהם הוא אבא שלו, ואומר רב יהודה שהוא לא חייב, כי הרי העדים שיתרו בפניו גם הם לא ידעו מי האבא, ממילא זאת התראת ספק וזה לא נחשב התראה. אז זאת כאמור ההנחה של הראיה שצריך התראת ודאי, וממילא התחייה של הראיה זה שזה לא נכון, כלומר באמת יש מחלוקת תנאים מה רב יהודה אמר, האם חייבים התראת ודאי או שלא, וממילא את המשנה בצדיק וב שאמרה שהוא לוקל גיד הנשה אפשר להעמיד לפי השיטה שלא צריך התראת ודאי, וממילא עדיין אפשר לקבל את השיטה שלפי רב יהודה עדיין יש ספק האם זה ימין או שמאל. עכשיו רק בסוגריים, איפה אנחנו רואים שבאמת יש עוד שיטה בדעת רב יהודה שאומרת שלדעתו לא צריך התראת ודאי? אנחנו רואים את זה מהדין של מלכות בנותר בפסח, מזה שעולה שלפי רב יהודה מבחינה עקרונית היה אפשר לחייב מלכות אדם שעובר על איסור נותר בפסח. עכשיו כיוון שבשביל שיקבל מלכות הוא צריך התראה לפני זה, הרי כשאנשים באו להתרות בפניו אל תשאיר את הבשר עד הבוקר, הם לא ידעו שהוא באמת ישיר, הרי יכול להיות שרגע לפני עלות השחר הוא פתאום יאכל הכל, ממילא כשהם התרו בפניו זה היה התראת ספק, ובכל זאת לפי רב יהודה משמע שהוא כן יכול לקבל מלכות. אז הנה אנחנו רואים שיש עוד שיטה ברב יהודה שלדעתו לא צריך התראת ודאי. בסוגריים נעיר שבאמת למעשה גם לרב יהודה הוא לא יקבל מלכות בנותר, אבל זה מסיבה צדדית שזה לא וניתה קלאסה. בכל אופן עד כאן הדיון על הראיה הראשונה שזה ודאי, הוכחנו את זה מעצם זה שיש מלכות לפי רב יהודה בגיד הנשה, והרי זה התראת ספק, אז מכאן ראיה שזה באמת לא ספק, ודחינו זה יכול להיות ספק, ולא אכפת לנו שזה התראת ספק. הראיה השלישית זה מברייתא די דומה לברייתא הקודמת, שגם כאן הוא אוכל שני גידים, וגם כאן יש לכאורה את אותה מחלוקת בין רבנן לרב יהודה, שלפי רבנן הוא מקבל 80, לפי רב יהודה 40, אבל כרגע לא ניכנס לזה. מה שחשוב כרגע זה ההבדל המסוים שיש בין הברייתא הזאת לבין הברייתא הקודמת. בברייתא הקודמת דיברנו על זה שהוא אוכל שני גידים מאותה בהמה, כלומר ימין ושמאל, וממילא לרבנן יש שני חיובים ולרב יהודה רק חיוב אחד. בברייתא הזאת לעומת זאת הברייתא מדגישה שמדובר בשני גידים משתי בהמות שונות. עכשיו ברור שההדגשה הזאת היא בשביל רב יהודה ולא בשביל רבנן, כי הרי לרבנן הוא יכול לאכול גם מאותה בהמה ימין ושמאל והוא גם כן יקבל 80. רק לרב יהודה שרק גיד אחד אסור בכל בהמה, אז יש סיבה לומר שיש פה שתי בהמות, ומכל בהמה הוא לקח את אותו גיד אחד שאסור, וביחד שני הגידים מחייבים אותו במלכות. עכשיו ההבנה הזאת שעכשיו אמרנו מסתדרת רק אם ודאי לנו איזה גיד אסור ולא אם זה רק ספק, כי הרי אם זה ספק והוא לקח את שני הימניים או שני השמאליים אי אפשר לחייב אותו במלכות כי זה רק ספק, אלא מכאן שזה ודאי ולכן אפשר לחייב אותו כשהוא לקח את שני הימניים. זאת הראיה השנייה שזה ודאי והיא לא נדחית, ובזה בעצם סיימנו את השאלה האם זה ודאי או ספק. בסוגריים, מה שרק צריך להבין על הברייתא הזאת זה למה לפי רב יהודה הוא מקבל רק 40, הרי הוא אכל שני גידים, ולפי רבנן הוא מקבל 80. מסבירה הגמרא שכאן מדובר שבכל גיד בפני עצמו אין כזית, ממילא לפי רב יהודה בשביל להתחייב צריך כזית ביחד, לפי רבנן כיוון שהוא אכל גיד שלם זה מחייב אותו במלכות גם אם בגיד לא היה כזית. זית, אז ממילא כיוון שהוא אכל שני גידים הוא חייב פעמיים מלכות, כלומר 80. עד כאן השלב הראשון בחלק הראשון של השיעור, שאלנו מה רב יהודה אומר, האם הוא אומר את זה בספק או בוודאי, ואמרנו שהוא אומר את זה בתורת ודאי. השלב השני שמתחיל בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד א', זה אחרי שהסקנו שהוא אומר שזה דווקא הגיד הימני, אז צריך לשאול למה דווקא הימני, כלומר מה המקור שלו, מה הסיבה. אז לזה הגמרא מביאה ארבעה מקורות או הסברים, וגם אומרת מה רבנן יגיבו על אותו מקור, אז נביא כל מקור עם התגובה של רבנן. אז המקור הראשון זה של רבא, הוא לומד את זה מהפסוקים, כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל וכולי, על כף הירך. היי כאן אומרת שזה הירך החשוב, הירך החשוב זה צד ימין. זה המקור של רבא, והתגובה של רבנן לזה תהיה שזה לא בא ללמד באיזה צד, אלא זה בא ללמד איזה גיד אסור בכל אחד מהצדדים, כי כאמור בכל צד יש שני גידים, הפנימי והחיצוני, והפסוק בא ללמד שהגיד החשוב הוא זה שנאסר, וזה הגיד הפנימי כי הוא הולך לכל אורך הירך ולא הגיד החיצוני. אז זה היה המקור הראשון לרב יהודה שזה צד ימין והתגובה של רבנן, ועכשיו נראה עוד שלושה מקורות שהמשותף ביניהם זה שהם לא מנסים ללמוד את זה מהפסוק של האיסור, אלא מעצם הסיפור של יעקב והמלאך, הם רוצים להראות שהמקום שבו יעקב נפגע זה בצד ימין, ממילא גם איסור האכילה זה על הגיד של צד ימין. אז המקור הראשון בקבוצה הזאת זה של רבי יהושע בן לוי, שהוא אומר שכתוב שיעקב והמלאך נאבקו, נקרא את הפסוק וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו עמו. עכשיו התיאור הזה של איך בדיוק זה קרה לכאורה מיותר, לכן אומר רבי יהושע בן לוי שזה בא ללמד שהפגיעה הייתה דווקא בצד ימין. למה? כי כשנאבקים אז זה כמו ספורט האבקות בימינו, שבין השאר גם מחבקים אחד את השני בניסיון להפיל. ממילא בהנחה שהמלאך היה ימני, אז הוא מחבק את יעקב עם יד ימין שהיא החזקה שלו, ואז היד הולכת מאחורי הגב של יעקב עד הרגל הימנית של יעקב, ושם היא פוצעת אותו, כלומר הרגל שנפגעה זה הרגל ימין של יעקב. זה המקור הראשון בקבוצה הזאת, והתגובה של רבנן תהיה שכתוב שהם נאבקו לא בשביל זה, אלא בשביל דרשה אחרת של רבי יהושע בן לוי ללמד שהאבק שהם העלו ברגליים עלה עד כיסא הכבוד. כלומר שלמאבק הזה היו השלכות רוחניות גדולות, בכל אופן זה לא בא ללמד שהוא פגע בו דווקא בצד ימין. המקור השני והשלישי בקבוצה הזאת, שזה דווקא בצד ימין, זה של רב שמואל בר נחמני ושל רב שמואל בר אחא. שניהם אומרים שכשיעקב פגש את המלאך, הקרב לא התחיל מיד, אלא בהתחלה יעקב לא ידע שהוא מלאך, והוא הלך לצידו, וכשהוא הלך לצידו הוא הקפיד שהמלאך יהיה בצד ימין, והוא עצמו יהיה בצד שמאל, עוד רגע נראה למה. בכל אופן ממילא, כשהמלאך תקף אותו, כיוון שהמלאך היה בצד ימין, אז הוא פוגע בו ברגל ימין. זאת הראיה השנייה והשלישית בקבוצה הזאת. ההבדל ביניהם זה רק למה יעקב עשה שהמלאך יהיה בצד ימין. לפי רב שמואל בר נחמני, כי הוא חשב שהוא עובד כוכבים, וזה איזשהו אמצעי הגנה לדאוג שהוא יהיה בצד ימין, כך אתה יכול להשתמש ביד החזקה שלך להגן על עצמך אם הוא תוקף אותך. לפי רב שמואל בר אחא זה ממש להפך, המלאך נדמה לו כתלמיד חכם, לכן בשביל לכבד אותו הוא נתן לו להיות בצד ימין. בכל אופן זה הסבר השני והשלישי בקבוצה הזאת ללמה דווקא צד ימין אסור, והתגובה של רבנן תהיה שזה פשוט לא נכון, המלאך לא תקף מימין, אלא הוא בא מאחורה ותקף את שני הרגליים בבת אחת. עד כאן השלב השני של החלק הראשון של השיעור, שבנו ארבעה הסברים למה לפי רב יהודה האיסור הוא דווקא בצד ימין. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו לתשע שורות מתחתית צדיק א' עמוד א', עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני שהוא אגדתה, וזה גם ממשיך מחר. אנחנו נכנסים לאגדתה מתוך שהזכרנו שתי דרשות של רבי יהושע בן לוי לגבי יעקב והמלאך, הגמרא מביאה דרשה נוספת, ואחר כך נתקדם הלאה מעניין לעניין. כאמור, החלק הזה עוד להוקלט, בעזרת השם נשלים את זה בעתיד, כל טוב בינתיים.